אנחנו עומדים ימים ספורים לפני ראש השנה, לפני הימים הגדולים והנוראים, וכמדי שנה אנחנו משתדלים להתכונן לימים האלה. הפעם ניקח את השופר ונעמוד בעזרת השם על מאפייני השופר מבחינת המבנה של השופר. מה זה שופר? מעיל, כפוף, צר ורחב, שזה שתוקעים בכלי, בכלי נגינה ולא בפה, ולא רק תפילות. יש כאן בדרך של שופר, של כלי, מה המשמעות של זה? למה דווקא שופר ולא חצוצרה? והסדר של הקולות, למה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, ושברים תורה באמצע. בעזרת השם נעמוד על כמה וכמה מאפיינים של השופר, ונשתדל לראות מה המשמעות של כל דבר. וכמובן, הקדמה, שקודם כל אנחנו עושים את המצווה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, כן? עוד לפני שאנחנו מנסים להבין. אבל... מה? רחמנא אמר תיקון, כמו שהגמרא אומרת, מסכת ראש השנה. אנחנו תוקעים כי רחמנא אמר תיקון, אנא עבדא דקודשא בריך הוא. אנחנו קודם כל עושים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אבל בכל המצוות כותבים הראשונים שיש עניין גם להבין את טעם המצווה. ככל שמבינים את הטעם, ככה הקיום שלנו נהיה יותר עם באהבה ובהירה, בתחילו ורחימו. וככל שמבינים יותר, אז ככה, ככל שעושים את המצווה עם כוונה יותר, ככה היא גם פועלת יותר. אז על דרך התוספת, בעזרת השם, כמה שיותר להבין ככה, וכמה שיותר להעמיק, אז ככה, בעזרת השם, זה גם ישפיע עלינו ועל העולם כולו. אז נתחיל. נתחיל ממבנה השופר. השופר, יש, הגמרא אומרת, אמר רבי לוי, מסכת ראש השנה דף כ"ו, עמוד ב', מצווה של ראש השנה ושל יום הכיפורים של יובל וכפופים. זאת אומרת, השופר צריך להיות כפוף. השופר צריך להיות כפוף. יש מחלוקת ראשונים, האם זה רק למצווה? זה רוב הראשונים, שכל השופרות כשרים, חוץ משל פרה, כמו שבמשנה הקודמת כאן נאמר. אבל מצווה לכתחילה, כפי שהגמרא פוסקת, כפי רבי לוי, שפוסק בנקודה הזאת של שופר של ראש השנה, כמו רבי יהודה, שצריך כפוף, זה לכתחילה. אבל הרמב״ם, דרך אגב, פסק שזה לעיכובה, שאין תוקעים אלא בקרן הכבש הכפוף, וכל השאר, כל השאר השופרות שהם לא קרן הכבש הם פסולים לפי הרמב״ם. אבל השולחן ערוך לא פסק ככה, השולחן ערוך פסק שכל השופרות כשרים חוץ משל פרה ולכתחילה כפופים, ומצווה מן המובחר של עיל. אז למעשה כל עם ישראל נוהג לקחת שופר של עיל כפוף, ולפי הרמב״ם זה באמת עיקר הדין, שופר של עיל. אבל בתכלס כל עם ישראל נוהג גם לקחת, בעצם מה שגם לפי הרמב״ם זה רק ככה, כל עם ישראל נוהג לקחת שופר של עיל כפוף. אז יש לנו פה עניין, את העניין של כפוף, ויש פה את העניין של עיל. אז מה העניין של כפוף? אז הגמרא מסבירה, מי שסובר שצריך דווקא שופר כפוף, כי יש מחלוקת, יש מי שסובר שדווקא שופר פשוט, פשוט הכוונה ישר, כפוף הכוונה כפוף, שהוא באופן טבעי כפוף, השופר. יש לי פה שופר, לא חשוב. אז הגמרא אומרת, למה צריך בראש השנה כפוף? שרבי יהודה סבר בראש השנה כמה דקייף איניש דעתי תפי מעלה. בראש השנה אדם צריך לכפוף את דעתו. מסביר רש"י, בתפילתו פניו כפושים לארץ, זה עדיף יותר משום והיו עיניי וליבי שם. וכך בראש השנה, שהשופר הוא לתפילה ולהזכיר עקדת יצחק בה, באינם כפופים. אז כיוון שהשופר בראש השנה הוא סוג של תפילה, גם רואים פה ברש"י, זה אומנם לא תפילה בפה, זה בפה, אבל זה לא בדיבור, זה סוג של תפילה, וזה לזכור עקדת יצחק, וזה מובן שבראש השנה אדם צריך לכפוף את ליבו, להבין שהקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ. אז לכן זה קודם כל הבסיס, שהשופר הוא כפוף. מאפיין נוסף של השופר זה שהשופר הוא של עיל. זה גמרא דף ט"ז, אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של עיל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של עיל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. זאת אומרת, שופר של איל בא להזכיר לנו את עקדת יצחק, שמה נאמר, אחרי שהקדוש של המלאך אומר לו, אל תשלח אתך אל הנער, אברהם אבינו רואה איל, נאחז בסבך בקרניו, ואז הוא מעלה את האיל תחת יצחק. אז האיל מזכיר לנו עקדת יצחק. ופה צריכים להבין נקודה מאוד מאוד בסיסית של ראש השנה. העניין של יצחק אבינו. אחד הדברים המרכזיים של ראש השנה זה עקדת, זה לזכור את עקדת יצחק. כן, יש לספרדים פיוט מאוד יפה, העוקד והנעקד והמזבח, וגם החתימה של ברכת הזיכרונות, הברכה האמצעית של כל התפילה, זה זוכר הברית. ועקדת יצחק,
גם זה קריאת התורה.
גם קריאת התורה,
פעמיים.
ביום השני, עקדת יצחק, ולמרות שם זה פקידת צרה, זה גם הולדת יצחק. יפה, יפה, נכון, נכון מאוד. מה העניין של יצחק? המהר"ל בנצח ישראל פרק י"ג מסביר שיצחק אבינו הוא השריש בעם ישראל את התכונה של מסירות נפש. בזה שיצחק אבינו היה מוכן למסור את נפשו, למסור את נפשו, למות לגמרי בעקדת יצחק, הוא השריש בנו את תכונת מסירות הנפש. כמו שכותב על הרב בעלת ראייה, למה אנחנו מזכירים דווקא את עקדת יצחק? הרי בכל הדורות היו יהודים שלא רק רצו והיו מוכנים, אלא בפועל מסרו את הנפש בדורי דורות, אלפים ומיליונים בדור האחרון. אז למה מזכירים דווקא את יצחק אבינו? אז מסביר הרב קוק שמעשה אבות סימן לבנים. את היכולת בכלל, את היכולת הנשמתית של כל יהודי למסור את הנפש, זה ירשנו מיצחק אבינו. הגדלות של יצחק אבינו זה לא רק המעשה עצמו, אלא בעצם המעשה שלו השריש את זה באומה הישראלית לדורותיה. אז יצחק אבינו השריש בכל יהודי את היכולת למסור את הנפש ברגע שלא עלינו מגיע. אם מגיע רגע כזה שגויים נגיד קופים יהודי לעבור על המצוות, ויש דין לפי הפרטים של שלוש מצוות החמורות, הוצאת המלכות, כל הפרטים עשרת סנהדרין, אם מגיע המצב הזה של מסירות נפש, יש כוח אפילו ביהודי פשוט לעזוב הכל בלי חשבונות, למסור את נפשו. את הכוח הזה מאיפה ירשנו? יצחק אבינו. מסביר המהר"ל, מה זה אומר? זה שאנחנו מוכנים למסור את הנפש למען הקדוש ברוך הוא, מה זה אומר? זה התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. זה אומר שאנחנו לא מחזיקים מעצמנו כחיים נפרדים מריבונו של עולם, אלא כל החיים שלנו הקדוש ברוך הוא נתן לנו, וכשצריך, וכשזה קידוש השם, אנחנו מוכנים למסור את הכי יקר לנו, את החיים שלנו על קידוש השם. מה זה אומר? אומר המהר"ל, מה זה אומר? שמי אנחנו? מי מחיה אותנו? אין לנו חיים עצמיים. מי נתן לנו את החיים? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיים. הקדוש ברוך הוא יצר אומה ישראלית שיש לה חיים אלוקיים כאלה. ואם אנחנו אלוקיים כאלה, נשמה אלוקית כזאת יש לנו, זאת אומרת שעם ישראל הוא נצחי. כי הקדוש ברוך הוא נצחי וכל דבר אלוקי הוא נצחי. אז יצחק אבינו בעצם מעיד שעם, מה זה עם ישראל? עם ישראל הוא עם נצחי. עם ישראל הוא עם קדוש. הבחירה בו היא נצחית. כי יש בו סגולה נצחית, וכל החטאים שיהיו, הם ברמות, ברבדים היותר חיצוניים לו. ולכן, בפנימיותנו, תמיד תמיד אנחנו נשארים עם קדוש וטהור. דרך אגב, זה גם אחד מהפסוקים של מלכויות. והביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו תורת מלך בו. אז מה פירוש לו? הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. הקדוש, הרי לצערנו, במהלך הדורות היה אבן, היה עבודה זרה, היו דברים, היו חטאים במסלמה, אז הקדוש ברוך חס וחלילה לא רואה, הוא רואה הכל. אז זה לא הביט אבן ביעקב לא ראה, יש, חס וחלילה היה. אלא הקדוש ברוך הוא כשהוא מסתכל על עם ישראל, זה כמו, אם שמעתם, יש כזה דבר, צילום רנטגן. רנטגן זה שמצלמים את העצם, רק את העצם, לא מעניין מה קורה על פני האור החיצוני, והבשר החיצוני, הרנטגן מראה רק את העצם. אך הקדוש ברוך הוא, כשהוא מסתכל על עם ישראל, הוא מסתכל פנימה, לעצמיות. ובעצמיות אין אבן ואין עמל ואין חטא, אין. כל החטאים הם ברבדים החיצוניים. יש חטאים, אבל ברבדים החיצוניים זה לא באמת אמיתי לנו, זה לא עצמי לנו, לעם ישראל. עם ישראל באמת הוא קדוש וטהור. ובאמת לא, וזה, אומרים את זה במלכויות. זה דרך אגב, אומר הרב חרלאפ ש... לכאורה מה זה קשור למלכויות? זה קשור לעם ישראל. מי זה עם ישראל? מלכויות זה לכאורה, מה זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מלך. אומר הרב חרלאפ, צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מלך על העולם רק דרך עם ישראל. השם אלוקי ישראל מלך. אבל בשביל להבין מה זה הקדוש ברוך הוא מלך, צריך להבין גם מה זה עם ישראל, כי השם אלוקי ישראל מלך. אז זה קשור, דרך אגב. אבל את הדבר הזה מגלה יצחק אבינו. יצחק אבינו שאומר שהוא מוכן למסור את נפשו למען הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם בא ואומר, והוא הרי אחד משלושת האבות, הוא מגלם בעצמו, מעשה אבות סימן לבנים, הוא מגלם את כל המשרד לדורותיו. הרי אם חס וחלילה יצחק היה עולה על היה עולה קורבן על המזבח, אז לא היה עם ישראל. הרי הוא היה בן היחיד של אברהם. זה לא משנה, גם בכל מקרה, כל אחד מהאבות הוא מגלם את כל עם ישראל, אבל פה זה ממש בולט. ויצחק אבינו, אם יצחק היה עולה, אז לא היה גם עם ישראל. אז הוא טבע בעם ישראל את התכונה הזאת של מסור דפש. ומסביר המהר"ל בפרק י"ג בנצח ישראל, שהתכונה הזאת של מסור דפש מראה שהחיים שלנו הם לא עצמיים נפרדים מריבונו של עולם שלנו, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנשמה שלנו, את החיים שלנו, וזה אומר שהחיים שלנו הם אלוקיים, יש לנו נשמה אלוקית, וממילא יש לנו נשמה נצחית, ועם ישראל הוא עם נצחי, וממילא הוא עם קדוש והוא עם טהור, והבחירה בו היא נצחית, וממילא כל החטאים שיהיו, הם לא יוכלו לשנות את הדבר הזה. זה יצחק אבינו, ומביא המהר"ל שם במראה מסכת שבת דף פ"ט עמוד ב', שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יגיד לאבות, לאברהם אבינו, בניך חטאו. אברהם, איש החסד, היינו מצפים שלמד עליהם זכות, אבל אברהם אומר, אם הם חטאו, ימחו על קדושת שמך. כך גם יעקב, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, בניך חטאו, אומר, ימחו על קדושת שמך. לא נאריך בכל הגמרא, ובסופו של דבר דווקא יצחק אבינו, הוא מידת הדין, נכון? יצחק אבינו תמיד מידת הדין, אבל הוא מלמד על עם ישראל זכות. הגמרא מפרטת איך הוא בדיוק מלמד זכות. מסביר המהר"ל, נקרא לכם את זה, שמה, בפרק י"ג. דעת חכמים בזה לגלות הדברים אשר אמרנו, מסביר המהר"ל, כי מצד יצחק אבינו אי אפשר שיהיה הסרה והפרדה לישראל מן השם יתברך. רק יש להם דבקות וחיבור לגמרי לשם יתברך, ולא שייך בחטא שיהיה מבדיל ומרחיק את ישראל מן השם יתברך. וגם כן, כי מצד מידת יצחק, אשר הוא מידת הדין, לכאורה, מצד מידת הדין, כשעם ישראל חוטא, מצד מידת הדין, לכאורה, על פניו, צריך להעניש אותם. אומר המהר"ל, לא. כאשר ירד לעומק הדין, יש ללמוד זכות. למה? כי מה יצחק אבינו בעצם אומר? שמצד האמת, מצד הדין, עם ישראל הוא עם קדוש, הוא עם אלוקי, מצד הדין הוא צריך להיות קיים, מצד הדין הוא לא יכול שחזרלה הוא יתקלה. זה הדין, זה לא איזה חסד, זאת האמת, כי הוא עם כזה, הוא עם אלוקי, זה לא שייך שהחטאים באמת באמת יפגמו בו עד כדי כך, וזה לא שייך שתהיה כליה לעם ישראל, זה לא שייך, מצד הדין, זה לא איזה חסד, זאת האמת, זאת המהות שלנו. וכאשר ירד לעומק הדין, יש ללמוד זכות. לכך על ידי יצחק, שהוא התחלתם, ומצד מידת המשפט, אשר הוא עומק הדין, יש כאן זכות. והוא אומר, ואם אין כאן זכות פשוט לגמרי, על פניו אין זכות, יש זכות כאשר יורד לעומק הדין. זאת אומרת, יצחק אבינו זה דווקא עומק הדין, ומעניין, דרך אגב, המהר"ל קורא לעומק הדין המשפט. אז אני לא יודע אם זה נכון להרחיב את זה, אבל אולי זה נכון להרחיב, ובעצם מה שאנחנו אומרים בסרט האמת תשובה, המלך המשפט, לפי המהר"ל, בעצם מה אנחנו מתכוונים? אם לפי המהר"ל, עומק הדין זה, זה נקרא משפט, וככה זה מוגדר. אז זאת אומרת, כי לפי עומק הדין, לפי המשפט, הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא נצחית. לכן המלך המשפט, אז ודאי הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. והטור כותב שישראל בטוחים בדינם. עם ישראל, כתוב שלובשים בגדים לבנים ומסתפרים לפני ראש השנה, וזה חג, זה יום טוב, כתוב בעזרה על ראש השנה, לכו אכלו משמנים, הופתו מתקים, שילחו מנות, לאין לחונו, כי חדוות השם עם ארוסכם, ואל תעצבו, וכי חדוות השם עם ארוסכם, זה יום שהוא לא עצוב, זה יום שהוא חג. למה? כי ישראל ככלל, ישראל, שהוא כל פרט, הנה חינמי, אנחנו לא יודעים, מי יחיה ומי בקיצו, אנחנו לא יודעים, אבל ככלל, זאת אומרת, עם ישראל, ככלל, שהבחירה האלוקית בעם ישראל, ושכל המטרת הבריאה תגיע לתכליתה דרך עם ישראל, זה בוודאות יקרה, זה אין ספק שהקדוש ברוך הוא יחדש את בריתו וימשיך את בריתו איתנו, לכן ישראל בטוחים בדינם. וזה העניין של יצחק אבינו, שזה נקודה מאוד מאוד מרכזית בראש השנה. וזה זוכר הברית. הברית זה דבר שהוא לא תלוי בכלום. הברית שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל היא לא תלויה ושום דבר, וזה התברר דרך אגב בפורים, בפורים שעם ישראל כבר חטא, והיה חורבן בית ראשון וגלה וכו' וכו', והייתה גזירת שמד, התברר שהקדוש ברוך הוא תמיד יושיע אותנו בכל גזירת כליה, ואין דבר כזה שתהיה כליה. אז התברר למפרע, הדור קיבלו עם הקדוש ברוך הוא שהבחירה של מתן תורה הייתה בחירה נצחית. בכל מקרה בראש השנה, בעזרת השם בהמשך נרחיב את זה, כמובן זה גם תלוי, העוצמה של זה תלויה בעבודה שלנו, בשמיעת כל שופר שלנו, בקבלת המלכות שמיים שלנו, אבל בכל מקרה, המהפך הזה בין כיסא דין לכיסא רחמים, הוא יקרה, והבחירה וההבטחה של זוכר הברית, היא בכל מקרה תהיה. כי הקדוש ברוך הוא קרד ברית עם עם ישראל, וזה העניין הגדול של יצחק. דרך אגב, אנחנו אומרים בסוף ברכת זיכרונות, כי זוכר כל הזיכרונות אתה מעולם, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, ברוך אתה השם, זוכר הברית. יש נוסחאות מסוימים שאמרו, זה קצת בעיה, אתה אומר, עקדת יצחק לזרעו. כי מי זה זרעו של יצחק? מי זה גם, חוץ מיעקב? עשיו. אז אתה לא מפרט, אתה אומר, עקדת יצחק לזרעו, חס וחלילה גם אולי עשיו יקלו בזרעו ואבוי לנו. לכן יש כאלה נוסחאות שדקדקו ואמרו, עקדת יצחק לזרעו של יעקב היום ברחמים תזכור. אבל הגרסה המרכזית היא לא ככה. מה, אז אנחנו לא מדקדקים בגרסה, אנחנו מתכוונים לעשיו, חס וחלילה. אנחנו לא מתכוונים לעשיו. אבל אנחנו אומרים יצחק, כי הקיום הנצחי שלנו תלוי במידה של יצחק דווקא. לכן אנחנו צריכים לייחס אותנו דווקא ליצחק, כמו שאמרנו. כי הנקודה המרכזית של יצחק זה עומק הדין, שזה המשפט האמיתי שעם ישראל הוא נצחי, הוא קדוש וטהור, וממילא הברית איתו היא נצחית, וממילא ישראל בטוחים בדינם. זה הנקודה של יצחק אבינו. יעקב זה נקודות אחרות. הנקודה המיוחדת של יצחק אבינו זאת הנקודה. לכן דווקא מייחסים את זה ועקדת יצחק, ובוודאי שאנחנו מתכוונים רק ליעקב, אבל אנחנו מדגישים, אנחנו אומרים את עקדת יצחק, כי זה הנקודה יצחק. אני גם ראיתי את זה במערשה באחד המקומות, אני לא זוכר איפה, חיפשתי, לא מצאתי היום, אבל המערשה כותב את זה מפורט העניין הזה, שמייחסים את דווקא ליצחק, כי הנקודה הזאת היא של יצחק. אז דיברנו על המאפיינים של השופר קצת, מבני השופר, על המשמעות של כפוף, על המשמעות של עין של עקדת יצחק. יש עוד משהו במבנה של השופר, הגמרא אומרת, הפכו ותקע בו, לא יצא. הפך את השופר, מה זה הפך את השופר? אז כמובן, פשוט שאם הוא יתקע בצד הרחב, זה פשוט שפסול, אבל הגמרא אפילו את זה לא מביאה, השולחן ערוך והרמ"א כותבים את זה, שפשוט לא יצוי אף שיצליח לתקוע בצד הרחב, הוא לא יצא. אבל הגמרא אומרת, קודם כל אפשרות אחת, שהוא על ידי חום, הוא ייקח אותו, וכמו שאתם הופכים גרב, מכניסים יד, פנימה ומושכים את המחזיקים שם בקצב והופכים, אז הפנימי נהיה חיצוני והחיצוני נהיה פנימי. אז אם הוא הפך את השופר בצורה כזאת, בלשון הגמרא זה כקיתונה, כמו כותונת, כמו שהופכים כותונת מבפנים, אז זה פסול. זה ודאי פסול, אומרת הגמרא, אבל לא תאמר רק זה פסול, אלא גם אם הוא הרחיב את הקצר וקיצר את הרחב על ידי חום, את הצד השופר יש לו צד צר ויש לו צד רחב. אז הוא על ידי חום יצר את הרחב, הרחיב את הקצר, ועכשיו הוא יתקע בצד שהוא כרגע צר, אבל הוא היה רחב, זה פסול. למה? אומרת הגמרא, כתב כף זין, כדרה מתנה, דאמר המתנה, אהבה עברתה, דרך העברתו בעינה. אומר רשי, דרך העברתו כדרך שהעין מעבירו בראשו בבהמה מחיים. אנחנו צריכים לתקוע בשופר בצורה הטבעית שלו, כפי שהוא היה בראש העין. בראש העין, הצד הצר הוא יצא ראשון כלפי מעלה, ואחר כך הצד הרחב בראש העין. ככה אנחנו צריכים לתקוע בצד הצר המקורי, משם צריכים לתקוע. ולא, אל תהפוך את השופר, ולמרות שיהיה לו אותו מבנה, אבל הפכת אותו, זה פסול. יש כאלה שמהדרים שאפילו אל תשנה בכלום, אפילו אל תיישר ואל תקופף. אבל בגמרא, פשט הגמרא זה שאם הוא יחיב את הקצר ויקיצר את הרחב, זה ממש שינה את הצורה שלו, הפך אותו, אז הוא פסול. דבר נוסף, עוד שופר, מה זה שופר? השם שופר, הלשון שופר, מה פירוש הפשט של המילה שופר? זה שפופרת. הגמרא אומרת שאם יש קרן שהיא מקשה אחת, קרן, גם המבנה של הקרן של העיל זה בנוי, יש חלק שיוצא מראש העיל שהוא קרן אטומה כזאת, ועליה, באופן טבעי, יש את הקרן הנוספת החלולה, שפופרת, שאותה מפרידים מהקרן האטומה, ואז מנקים וכולי, ואז יש לנו את השופר. אבל אם אדם ייקח את הקרן האטומה, החלק הזה, ויקדח בו, אז הגמרא אומרת, זה פסול. אם הכל מחובר ביחד והוא קדח בו, וגם יש את השפופרת מבחוץ, אז מין מינו לא חוצץ. אבל אם ייקח רק את החלק האטום, אגב, זה אחד הסיבות שהשופר של פרה, הוא פסול, בגלל שהוא קרן, הוא לא נקרא שופר, הוא לא שפופרת, הוא רק קרן אטומה. לכן, הוא לפחות נקרא קרן אטומה. אני לא יודע מבחינה מציאות, אם הוא... לא בדקתי את זה מבחינה מציאותית, אבל... הגמרא אומרת שהוא פסול כי הוא נקרא קרן ולא נקרא שופר. זאת אומרת, השופר צריך להיקרות שופר לשון שפופרת. מה זה, מה המשמעות שאפשר ללמוד מזה? צער זה צמצום, נכון? זה הצטמצמות. דין זה... מידת הדין זה תמיד זה צמצום, ככה הם רגילים להסביר, שגבורה זה צמצום, נגיד הזה הוא גיבור הכובש את יצרו, הוא כובש, הוא מצמצם, יש חסד שבגבורה, גבורה שבחסד, לפעמים נגיד אתה נותן צדקה, אבל יש מצבים, נגיד אם אתה רואה שזה אני שהוא לא ראוי או לא רמאי, אז לכאורה החסד ייתן לכולם, לא, לפעמים אתה אומר פה אני לא נותן, זה לא ראוי לתת, או לפעמים גם לתת יותר מה שאתה יכול, זה גם לא נכון, גם שאתה לא תהיה אני. זאת אומרת, צריך לפעמים גבורה שבחסד, זאת אומרת, צריך להצטמצם. אז דין זה, צער זה צמצום, זה דין. הצד הרחב, זה ברחבוס, זה פשטות, זה רחמים. אז זה בדיוק העניין של השופר. אנחנו, היום הזה הוא יום דין, ועל ידי השופר, כתוב ברמב"ן, ועכשיו זה מדרש, עלי אלוקים בתרועה, אלוקים זה מידת הדין, השם, שם הוויה, וכל שופר, שעל ידי השופר, זה סגולה שהקדוש ברוך הוא קבע, שעל ידי השופר עובר מקיצי דין ויושב בכיסא רחמים. אז זה בדיוק המבנה של השופר, וזה ליקובה, צר והרחב. אנחנו תוקעים בצד הצר, והירושלמי מסמיך את זה בפסוק, מן המי צר. אומרים את זה לפני תקיעות, הפסוק הזה, לפני, בין הפסוקים שאומרים, מן המי צר קראתיה, מהצד הצר, ענני במרחביה. הכל יוצא מהצד הרחב, והקדוש ברוך הוא שומע את זה. וגם העניין של השופרת זה בעצם שיש קשר. יש צינור, יש קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובאופן הזה זה עובר מן המיצה הקראתיה ענני במרחביה. אז זה בצדדים של המבנה של השופר. מה העניין שאנחנו בכלל משתמשים בכלי? לכאורה, בדרך כלל אנחנו מתפללים בפה, ובדי דיבור, מדברים, מתפללים, אומרים מילים. מה קרה שפה, מה מיוחד בשופר? אומר השפת אמת, כאן הוא בראש השנה, בדברים של ראש השנה, הבדל, יש בטח עוד הבדלים, אבל אומר, הבדל פשוט בין כל שופר לבין דיבור. דיבור זה התפרטות, אתה כבר, אתה אומר, אתה מתפרט למילים מסוימות. כשאתה תוקע בשופר, בעצם כל הנשימה שלך, כל האוויר שהוצאת מתוכך, כל הרוח, רוח, לא ממלא לה, זה לא דיבור, אבל הרוח של הבן אדם, הכל יוצא בשופר, ולא מתפרט לפרוטות, לא מתמקד בדיבור מסוים. כשאתה אומר משפט מסוים, אז אמרת משהו אחד. אתה לא יכול להגיד, אין, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד זכור ושמור בדיבור אחד, אבל בן אדם לא יכול להגיד שני דברים ביחד, נכון? תראי קהלי, לא משתמד. אפשר
לעשות כל אחד גם בפה,
זה ביצוע. או, יפה, תכף נדבר על זה. יפה, שואל רב יהודה, אז כל אפשר לעשות גם, אפשר לעשות לצעוק פשוט, לצעוק בלי כלי. זה הנקודה הבאה, למה צריך דווקא את הכלי, אבל הנה חינמי. מה העניין בעצם הכל? כל שהוא פשוט, בלי מילים, אומר השפת אמת, מה זה אומר על ראש השנה? כשאתה מדבר, אז אתה ודאי מוציא נשימה מהפה, רק האוויר, הוא על ידי השפתיים, ומוצא את הפה, הוא נהיה אותיות וחיתוכי מילים. כשאתה בשופר, או אני חינם, כשאתה צועק צעקה אחת בלי דיבורים, אז בעצם זה שורש הדיבור, זה בעצם השורש של הדברים, הרוח עצמה, לפני שזה מתפרט. וזה מתאים לראש השנה. ראש השנה הוא היום הרת עולם. ראש השנה הוא יום בריאת אדם הראשון לפי דעת רבי אליעזר. עולם נברא, התחיל בקפה אלול, ואדם הראשון היום השישי הוא באלף תשרי. והגמרא אומרת, כיוון מצלינן, כפי מי אנחנו מזכירים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, וככה אנחנו רואים בתפילת זיכרונות, גם הספרדים, גם האשכנזים, זה היום תחילת מסך הזיכרון ליום ראשון, כמן כרבי אליעזר, שאמר בתשרי נברא העולם, כי לפי רבי יהושע, בניסן נברא העולם. דרך אגב, התוספות כאן מקשה, הרי לעניין ברכת החמה, אתם זוכרים, לפני 3.5 שנים היה ברכת החמה בניסן, ערב פסח. ברכת החמה, רש"י מסביר מסכת ברכות, זה כל 28 שנים, החוזר הנקודה בדיוק ברגע שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות. אז זה חוזר. אבל מתי אנחנו מברכים בשם ומלכות הברכה הזאת? בניסן, זאת אומרת, מתי אנחנו פוסקים שאתה נברא העולם? בניסן. אז מה, אז איך זה יכול להיות שאנחנו בראש שנה פוסקים כרבי אליעזר ובראש ניסן כרבי יהושע? אומר רבינו תם, דאלו ואלו דברי אלוקים חיים. ויקלה, אמר זה בתשרי עלה במחשבה להיברות, ולא נברא עד ניסן. אז רבינו תם אומר, שני הדברים נכונים. בתשרי זה עלה במחשבה, ובפועל נברא בניסן. ככה רבינו תם מאחל את שני הדברים. אבל בכל מקרה, ראש השנה הוא יום בריאת העולם, או בפועל או במחשבה. בכל מקרה זאת התחלה.
אומרים לי מרת עולם, זה הריון.
יפה, יפה. היום, יכול להיות שזה נכון מה שאתה אומר, שזה דיוק. היום הרת עולם, זה ההתחלה, כאילו התחילה של הריון. ובכל מקרה זה יום של התחדשות, יום של שורש. הבריאה התחילה ביום הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. זה יום מאוד מאוד שורשי. זה מתאים לכל, בלי מילים. הכל מסמל דבר מאוד מאוד שורשי. זה מתאים לעניין של כל. בכל זאת, למה בכלי? מה נותן לנו הכלי? אז אפשר להגיד עוד דברים, אבל שוב, אני אומר במאמר סוגריים, שכל מה שאנחנו אומרים זה ודאי לא הכל, זה רק קצת על קצה המזלג, מה שאפשר להתבונן. ודאי שאפשר להתבונן הרבה, רק כמה, ככה נקודות על קצירת העומר. כלי, מה נותן הכלי? אז ברמב"ם אפשר להגיד דבר אחד, הרמב"ם אומר שהשופר זה רק הכתובי, אבל רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים את הרדמתכם, השופר הוא קול, בפה זה לא מספיק. השופר על ידי הכלי זה מעורר, זה קול חזק, הוא מחריד את הלבבות. הישמע השופר בעיר, היתקע שופר בעיר, והעם לא יחרדו, וגם במעמד הר סיני, ויחרד כל העם אשר במחנה, חרדה גדולה השופר מביא. וזה גם עניין של תקיעת שופר, זה אחד הטעמים שהרמב"ם מביא, זה אחד הטעם היחיד שהרמב"ם מביא, בתור טעם, וזה אחד מעשר הטעמים שהרס"ג מביא. העניין לעורר, להחריד את הלב, לשבור את הלב, לעורר בתשובה. אז זה בעצם העניין של, אפשר לומר, עוד עניין בעניין של השופר. שוב, זה גזרת הכתוב, צריך לזכור את השופר. רק אנחנו מסבירים איזה משמעויות אפשר ללמוד מכאן. ולעוד דבר שיוצר הכלי, הכלי מצד אחד זה מחריד, מצד שני זה גם מרשים. אמנם יש כלים אולי יותר מרשימים, נגיד חצוצרה, תכף נדבר על השופר בניגוד לחצוצרה, אבל בכל זאת זה מרשים, וכמו שהרס"ג, הטעם הראשון שהוא מביא, זה שהמלכים בראשית ממלכתם היו מריעים בחצוצרות ובשופרות, כמו שכתוב גם דוד המלך אומר בבית המקדש, בחצוצרות וכל שופר גם וגם הריעו לפני המלך השם. אז זה עניין של הטעם נוסף של המלכת השם, דווקא על ידי שופר. הקול הזה יישמע דווקא על ידי שופר, הוא גם מחריד, הוא גם מרשים. דרך אגב, בסוגריים, אני אומר, יש כאלה שאמרו שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרס"ג, בטעמים האלה. אם אתה אומר זה המלכה, זה עניין אחר. המלכה, זה לא קשור אליך, זה לא מעורר אותך בתשובה, זה אתה מריע על המלך. לימד אותה רמב״ם, שאומר שזה בא לעורר אותך, אותנו, אז זה עניין של תשובה, זה בצורה דברים שונים. לפי, אם זה המלכה זה לא תשובה, ואם זה תשובה זה לא המלכה. אבל שמעתי את יסוד הדברים מהרב ישוע הירד שהיה פה פעם רם, ובעצם זה לא מחלוק לזה, זה פשוט. בוא נגיד, החייל, משמר הכבוד שאמור להמליך, שאמור לקבל את המלך ולהריע, אז ברור, זה פשוט שהחייל שעומד שם יבוא במדים מצוחצחים ובכפתורים מצוחצחים והכל מבריק, וככה הוא יעמוד, זה ברור שהוא יבוא מלוכלך ומוזנח, נכון? אז אומר, זה פשוט, זה פשיטה שבעזרת השם באים לראש השנה כבר עם תשובה, מה, באים להמליך את המלך במוזנחים? לא שייך. ברור שבאים להמליך את המלך כבר נקיים, זה היה באטליה. אתה לא יכול לבוא להמליך את הקדוש ברוך הוא בלי שעשית תשובה. אז זה פשיטה שעושים תשובה, גם... הספרדים כבר חודש שלם, אומרים סליחות, אומרים תורים בתשובה. אז אם השנה כבר קצת התחילו גם קצת יותר מוקדם. גם אשכנזים נוהגים ערב ראש השנה לסליחות הכי ארוכות. באמת זה ממש ארוך מאוד. אפשר להריץ אותם, כן, אבל זה ארוך. אבל למה זה? עכשיו, זה בא להגיד, בא להגיד לבן אדם, תחזור בתשובה עוד לפני ראש השנה, אל תחכה ליום כיפור. נכון, יש ארוכה לבינוניים, אבל בשביל מה יכול להיות בכלל במסלול הזה? כנס מראש כצדיק גמור. הכי טוב, נכון? שמה להיכנס למתח הזה, שאחר כך, כן, אתה כבר מראש צדיק גמור, אחר כך כמובן, אתה ממשיך להוסיף זכויות לך ולעולם. אז באמת, זה, פש... זה, 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 זה לא חולק, זה פשיטה, אתה בא להעמיד את הקדוש ברוך הוא, אתה בא מוכן. אז זה שני דברים שאמרנו שיש בעצם זה שזה, שהקול הזה לא קול אחד, הקול בלי דיבור מבטא את השורשיות, שזה בריאת העולם, והקול על ידי כלי של השופר גם מחריד וגם מרשים וגם ממליך. עכשיו נעבור לעוד נקודה, למה דווקא באמת בשופר ולא בחצוצרה. ופה באמת צריך להרחיב קצת את הדיבור. אז קודם כל, בתורה באמת לא כתוב שופר בראש השנה במפורש. במפורש, לא כתוב. כתוב יום תרועה יהיה לכם וזיכרון תרועה. זה שני המילים, זיכרון תרועה ופעמיים את המילה תרועה, זה מה שכתוב בראש השנה. על פניו, רק תרועה שבכתב, תרועה, איך? בכל דבר, בחצוצרה, בשופר, אולי לא צריך לעשות כלום, יום תרועה. פנימי, זה עובדה שזה יום תרועה. אלא מה חז"ל למדו בגמרא, דף למד ג' למד ד' בראש השנה, בגזר השבה, בהיקש, זה אורייתא, שזה בשופר, לומדים את זה מיום כיפור של יובל, שם כתוב בפורש, תעבירו שופר בכל ארציכם, גזר השבה ליובל, גם עוד תרועה אחת כתובה ביובל, מכאן לומדים שצריך שלוש תרועות, כתוב, יש כאלה לומדים מהחצוצרות, יש כאלה לומדים משופר של יובל, שצריך פשוטה לפניה, פשוטה של אחריה, או תרועה יתקיעו למסעיהם, או בעברתה שופר, עברתה זה תקיעה, או תרועה יתקיעו, אז תרועה זה תרועה, תקיעה זה תקיעה. בכל מקרה, בין למור ובין למור לומדים שצריך לכל תרועה, כל תרועה מלווה בשתי תקיעות. סך הכל, הגמרא אומרת, שמע תשע קולות בתשע שעות ביום, אפילו בהפסקים, מדאורייתא יצא. תשע קולות מהתורה. תרת, תרת, תרת. אלא מה? הסתפקה מהי התרועה, לפי הרמב"ם מספק, יש מהפרשים שאומרים זה לא ספק, אלא כל אחד נהג כמנהגו, ורבי אבאו ייחד את המנהגים, ובכל מקרה, רבי אבאו התקין לתקוע, כדי, כי אנחנו מסופקים, נגיד לפי הרמב"ם מסופקים מהי התרועה, האם זה שברים תרועה, או שברים, או רק שברים, או רק תרועה, לכן עושים, בשביל לצאת ידי דאורייתא, אתה צריך לעשות שלוש פעמים, תרת, 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 אבל אולי זה, אולי התרועה זה תשרת, אתה צריך לעשות שלוש פעמים תשרת, אולי זה תשעת, אתה צריך לעשות שלוש פעמים תשעת, ושלוש פעמים תרת, וככה הגענו ל-30 קולות, שזה צריך לעשות, לצאת ידי חובה, צריך 30 קולות. מה?
27.
יפה. למה 27? כי... כי שברים תרועה זה ביחד?
כן.
לא, שברים תרועה, זה מונים את זה כשתיים. למרות שזה, נכון, אם זה מנשימה אחת, אולי כל אחד, אבל גם התוספות מקשים, בוא נגיד שהרי אתה מסופק, אז אולי התקיעה האחרונה של התשרתים תעלה לתקיעה הראשונה של התשתים, כי הרי זה או זה או זה, אז... אבל הוא אומר שלא עושים שהפשוטה של אחריה תעלה לפשוטה שלפניה, לכן משאירים את זה 30 קולות. הנה חינם, היה אפשר לעשות 28, יש כל מיני שאלות בראשונים.
לומדים איזה
סייג,
איזה
סמך,
גם לזה
שצריך דווקא 100. כן, אני עוד לא הגעתי ל-100. אז קודם כל 30, 30 זה הדאורייתא. אחר כך הגמרא אומרת למה תוקעים אומרים כשהם יושבים, ותוקעים אומרים כשהם לומדים, יש תקיעות מיושב, לפני מוסף, יש תקיעות על סדר מלכויות זכות השופרות, יש כאלה תוקעים בלחש, יש כאלה לא תוקעים בלחש, כולם תוקעים בחזרת השץ, אז מי שתוקע בלחש יש לו כבר 30, 30, 30, כבר 90, ומשלימים עוד 10 ל-100 קולות. כנגד 100 פעיות שפעתה אימו של סיסרא, כמו שהרב פישר הזכיר, עד החלון השקפה ותיאבב עם סיסרא, הגמרא מביאה את הפסוק הזה שלומדים את היבבה. יום תרועה, אומר אונקלוס, יום יבבה, בכי. מה זה בכי? או גינוך יגנח, שזה שברים, או ילול יליל, שזה תרועה, או גם וגם. אז הגמרא מסבירה, הגמרא שואלת, אז תעשה תרועה שברים, זה לא. כי הדרך היא, כשחס וחלילה קורא לאדם משהו, אז הוא קודם גונע גניחות ארוכות, אחר כך הוא בוכה בבחירות קצרות. לכן לא שייך לעשות קצרות ואז ארוכות, אלא רק שברים תרועיים פה. זה הגמרא אומרת דף למדלת. אז זה הלימוד שבכלל צריך שופר. לומדים את זה מיובל. התחלנו מזה מאיפה יודעים שצריך בכלל שופר, ואז לומדים את זה בקשר בגזירה שווה, לומדים את זה מדאורייתא שצריך שופר. ואמרנו, הגענו ל-30 קולות, או ל-100, נוהגים כבר להגיד לעשות 100 קולות. מה ההבדל הבסיסי בין שופר לבין חצוצרה? שמעתי מהרב בן שחר, אז הוא אמר, יש אולי עוד הבדלים, אבל ההבדל היסודי בין שופר לבין חצוצרה, השופר הוא כלי טבעי. הוא כלי טבעי מבעל החיים הטבעי. באופן בסיסי, לא צריך לעשות לו שום אישור ושום זה. רק לנקות אותו, והוא אפשר לתקוע בו. חצוצרה זה כלי מלאכותי. בני אדם קחו מתכת ועשו אותה ככה וככה, והלחימו אותה ויצרו כלי מאוד, מאוד מכובד, מאוד מפואר, אבל זה מלאכותי. אז השופר זה כלי טבעי. כלי טבעי, הטבע הוא אלוקי. הטבע הקדוש ברוך הוא ברא, הטבע הוא פשוט. זאת אומרת, השופר זה כלי טבעי אלוקי. והחצוצרה זה כלי מלאכותי אנושי. אז מה זה אומר שבראש השנה דווקא מרים בשופר? אז מסביר הרב שחר את ההתחלה וגם נרחיב את זה, שלמעשה אפשר לחלק את התהליך הרוחני שמתרחש בראש השנה לשלוש שלבים. שהכל זה תרועה. יום, הכל כלול במילים יום תרועה יהיה לכם. מה עם שלושת השלבים? שלב ראשון, יום תרועה יהיה לכם כמציאות, כאמירה מוחלטת. הקדוש ברוך הוא, התורה כביכול לא מצווה, היא מצווה, אבל אפשר להבין את זה גם כאמירה. זאת עובדה. היום זה יום תרועה. יום תרועה יהיה לכם. מה זאת אומרת יום תרועה? כמו שאמרנו, זה יום בריאת העולם, יום התחדשות העולם. וכמידי שנה בשנה, כמו בפסח שחוזרת אותה הערה של גאולה בתדווה בניסן, מדי שנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, ככה בראש השנה חוזרת מדי שנה בשנה אותה הערה של חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא רוצה לחדש את העולם, רוצה להזרים שפע של חיים לעולם, כמו שהוא ברא אז את העולם, שזה היה ממש, יש מאין, שישה ימים, וככה הקדוש ברוך הוא מדי שנה מחדש את הבריאה. וחידוש הבריאה יוצר ממילא דין, כי אם הקדוש ברוך הוא משפיע חיים, אז זה, והקדוש ברוך הוא קבע שכר ועונש וקבע מעשים שם, זה שהאדם צריך לעשות, על עם ישראל לפחות, אז זה ודאי שזה בהתאם למעשיו, או בהתאם לרצונותיו, בהתאם למה שהוא שואף לעשות. לפי זה, הקדוש ברוך הוא גם נותן חיים. טוב, כמובן, הקדוש ברוך הוא שאלף שיקולים, כן? אנחנו לא יודעים. אני לא נכנס כרגע, כן, יש הרי סוגיה גדולה מאוד. כתוב שצדיקים, ששלושה ספרים נפתחים בראש השנה. צדיקים גמורים נפקדים חיים לאט על החיים. רשעים גמורים נפקדים לאט על המיטה. בלונים תלויים יהודי עד יום הכיפורים. יש מחלוקת עצומה בין הרמב"ן לתוספות, מה פירוש רשעים וצדיקים ומה פירוש חיים. כי יש פה קושייה פלונטר. בדרך כלל יש הגדרה של רשע זה רוב זכויות, רשע זה רוב הבנות, צדיק זה רוב זכויות. זה הגדרה גם של הרמב"ם, הגדרה פשוטה, מסרת קידושים. רוב משרוב זכויות, הגדרה צדיק. רוב הבנות, הפוך. אז לכאורה, לפי זה, מי שרוב זכויות היה צריך להיות מיד חיים, ורוב אבונות מיד מיטה. ורק החזינן שצדיק ורע לו, עכשיו וטוב לו, כל הכל. זה לא, במציאות זה לא עובד ככה. זה לא שכל צדיק נכתב לחיים, וכל רשע להפך. אז יש שתי דרכים בראשונים, או שתי דרכים מרכזיות, להתמודד בקושייה בסירה פנימית הזאת. אני רק אומר, הדרך לפתור את זה, או להגיד שהמושג צדיק ורשע פה שונה, או להגיד שהמושג של חיים ומיטה פה שונה, אחרת אתה בפלון. אז הרמב"ן אומר שהמושג של צדיק ורשע פה הוא שונה. בדרך כלל צדיק ורשע זה רוב זכויות ורוב עוונות, כאן צדיק ורשע זה לא רוב זכויות ורוב עוונות, אלא יכול להיות מישהו שהוא רוב עוונות, אבל בגלל איזו זכות אחת נגזר עליו חיים טובים בעולם הזה בשנה הקרובה, הוא הוצדק בדינו זה, הוא נקרא כרגע צדיק. לא כי הוא צדיק, אלא הוא הוצדק בדין. ככה אומר הרמב"ן, ולהפך.
זה אומר גמורים.
זה דוחה קצת בלשונו.
גמר דינו.
יכול להיות, גמר דינו, יפה, תרוץ. נלך אליהם, זה קצת דוחק, אבל... אבל ככה אומר הרמב"ן, מעריך בדרשתו, ככה הוא מסביר, וחיים זה חיים בעולם הזה, ככה אומר הרמב"ן. התוספות אומר לו, ההגדרה פה היא הגדרה הרגילה שאנחנו מכירים, שצדיק זה רוב זכויות, ומה זה חיים? זה חיי עולם הבא. לא מדובר פה בכלל על חיי עולם הזה. אז אל תקשה לי מעיני עולם הזה, רע לו וטוב לו, זה לא הדיון. דיון הוא לחיי עולם הבא. טוב, יש גם כאלה שעשו ככה שילוב, הגרא, אומר גם, המשנה שאומרת שכולם, שאדם נכתב ביום כיפור, נכתב בראש השנה, ונכתם ביום כיפור, הרי אין דעה כזאת בממרה הזאת בגמרא, שרבי רוחניים שם הרבי קורס פדאי, או הפוך, אמר רבי, קורס פדאי אמר רבי יוחנן, עומד הבא בשם אמרו, מביא גאולה לעולם, אז לכאורה לפי הדעה הזאת אין מי שנכתב בראש השנה ונכתם ביום כיפור, כי ממה נפשך? הצדיק הגמור נכתב ונכתם בראש השנה, הרשע גם נכתב ונכתם בראש השנה, הבינוני, נכון, למרות שגם הבינונים כתוב, זכו לכתבים לחיים. זאת אומרת, אפילו משהו שאפילו לא כתוב שנכתבים בראש השנה. תלויים ועומדים עד יום הכיפור, לא כתוב שנכתבים בראש השנה. ואילו במשנה כתוב, סתם. התנא סתם בלשונו ואמר, אדם... כלומר אומרת שהמשנה היא רבי ישמעאל, ושאדם נידון בראש השנה, וגזר דין שלא נכתב ביום הכיפורים. אז לכאורה, מי זה? אז אולי רק הבינונים, אולי. אז הגרא אומר שהוא משלב, אני לא עמקתי כל שדתו, אני אומר רק בגדול, אומר שיש בעצם שני דינים, יש דיני דין העולם הזה ודין העולם הבא. אבל זה מאוד יפה, הדיוקים של הגרא, אומר הדין של ה... בלי הרשת. הדין של ענייני העולם הזה, אז כולם, קצת דיקים בינוניים ושונים כולם, נכתב בראש השנה, ונכתב ביום כיפור, זה כולם. הדין של העולם הבא, זה צדיקים נכתבים נכתבים בראש שנה, וכן רשעים וכו', ככה הוא מחלק. לפי זה, באמת הרמ"א אומר, לאחל בראש השנה, לשנה טובה תיכתב. אומר, כשאתה אומר טובה, טובה זה כוונה טוב בעולם הזה. אז ממילא טוב בעולם הזה, הכתיבה לכולם היא בראש השנה, והחתימה בראש, היא ביום הכיפורים, לכן, לשנה טובה תיכתב. טוב, אלה שאומרים, נכתבים וכתבים, אל תלכם טוב, הם קובעים משהו, התוספות וכו'. אבל ככה באמת, גם הגרם מדייק, שהבקשות שאנחנו אומרים, תוספות שמוזכרות, לא מוזכרות בגמרא, מוזכרות בגאונים, שזוכר לחיים ומי כמוך, אז בשלוש ראשונות אומר, תקבל לחיי עולם הבא, שאומרים לחיים, זה חיים מוכניים. ובשלוש האחרונות, אני מתקבל לעולם הזה, אז כתוב לחיים טובים, ובפרט הוא... ספר חיים, פרנסה, פרנסה טובה וכלכלה, זה ודאי נראה עולם הזה, אז על כל הדברים מתפללים, צריך לדעת מתי מתפללים על כל דבר. איך התגלגלנו לכל זה? התגלגלנו לכל זה שזה השלב הראשון שקורה בראש השנה. אמרנו, נחלק את התהליך הרוחני שמתרחש בראש השנה לשלוש שלבים. שלב ראשון זה, מה, זה, זה מה, העובדה האלוקית שקורית. מה קורה? קדוש ברוך הוא מחדש את העולם, ולאור זה יש דין. זאת עובדה. זה קורה. זה יום תרועה יהיה לכם במובן הראשון של המילה. יום תרועה זאת עובדה, העולם בפנימיותו מתרועע, מוסדות הארץ זעים ורועדים, והכל, הריעו להשם כל הארץ, הכל זז, הכל נידון, הכל הבריאה מפחדת, כל הבריאה. זאת עובדה, זה שלב ראשון. לאור זה מגיע השלב השני. מה ישראל מצווים לעשות לאור הדבר הזה? יכולה, אפשר להיכנס פחד משתק, ו... זה באמת נורא ביום, משתק, לא. התורה בחז"ל אומרנו, יש לנו עבודה, אנחנו צריכים להיות אקטיביים. מה אנחנו צריכים לעשות? אז מהתורה, שמע קול שופר, רבנן, מלכויות, זכרונות השופרות. בגדול, כן, יש את התפילות, כן, אבל את המרכז. אז אנחנו מצווים לשמוע קול שופר, ולהגיד ולהתפלל למלכויות זכרונות השופרות. לשמוע קול שופר זה, אנחנו, השקדשם שדה מצווה לשמוע. לשמוע זאת אומרת, בגמרא שאנחנו אומרים, המחד המורים אומר, לא שמיע לי, זאת אומרת, לא סביר לי, נכון? אני לא שומע, אני לא שומע, זה לא לא שומע באוזן. אני לא מקבל, אני לא סובר, אני לא מסכים. אז מה זה שומע? מה זה שמיע לי? סביר לי. אז אנחנו שומעים את השופר, אנחנו מתכוונים לקבל על עצמנו, להפנים, להקשיב, באמת, להסכים עם כל מה שהשופר משדר לנו. השופר זה כמו, זה תדר מיוחד, אלוקי, ישראלי, רק לנו. מה הוא משדר לנו? משדר לנו מעמד הר סיני, מקבל עול תורה ומצוות, משדר לנו שופר של משיח, משדר לנו תשובה, משדר לנו המלאכה, המון דברים שדיברנו, שלא נדבר ושתראו, כל מה שתקראו ותלמדו שהשופר משדר, אז את זה תקשיבו ואת זה תשמעו. וגם את מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו שומעים ומקשיבים וזה פועל עלינו, כי המצוות פועלות עלינו בכל מקרה. אז העבודה של ישראל לאור הדין היא לשמוע כל שופר ולתקוע. כן, הרמב"ם אומר שההגדרה היא לשמוע, המצווה היא לשמוע ולא לתקוע. לפי רבנותם המצווה היא לתקוע, יש כאלה שאומרים שזה גם וגם, אבל בכל מקרה הנוסח הוא לשמוע, כן, המצווה היא לשמוע. אז אנחנו בעצם, קודם כל, עם ישראל מצווה ומופקד לבטא את התרועה הפנימית שקיימת במציאות. אבל זה יום תרועה, זאת עובדה, זה יום דין, זה יום שקודש העולם. אנחנו בתרועה שאנחנו מראים, אנחנו קודם כל, אנחנו מבטאים את מה שקורה ומקשיבים למה שקורה. שומעים את השופר האלוקי הזה שהולך איתנו ממעמד הר סיני עד שופרו של משיח, ואנחנו שומעים את הקולות, את הפשוטה שלפניה, הפשוטה שאחריה, את כל התרועות, כל השלושים, כל המאה קולות, שומעים, ובעזרת השם משפיע עלינו ומקבלים על מלכות שמיים. זה השלב המרכזי, כי מבחינתנו זה מה שאנחנו מצווים. ומה שמעניין אותנו זה מה שאנחנו מצווים לעשות. כמו שהגמרא אומרת, בסרט ברכות של חזקיהו, ראה שעתיד לצאת ממנו בן רשע, מנשה. אז הוא לא רצה לעסוק בפירי אוויר ורבייה. והקדוש ברוך שלח את ישעיהו להוכיח אותו שיישא אישה, ואז גם הוא אומר לו, תצא בלביתך כי מת אתה. אז הוא אומר לו, וקובלן אני שאפילו חייב חדם מונחת רצה בראש האדם, אני נצא מרחמים, בסופו של דבר חזקיהו התחתן. אבל מה ישעיהו אומר לו? בעד הקו של רחמנא למלך, מה ידי מפקד, מי בא אליך למי בא. אתה צריך לעשות, מה שאתה מצווה אתה צריך לעשות. אל תתעסק עכשיו בקו של רחמנא, למרות שאתה יודע ורואה, אתה במדרגה, אבל זה לא עניינך. אותו דבר, יש כאלה שואלים, אם הדין הוא ביום הראשון של ראש השנה, בשביל מה צריך את היום השני? או בשביל מה לעשות את היום השני? או יותר, גם ביום הראשון, אם הדין הוא בשלוש שעות הראשונות, אז די, אז אחרי שלוש שעות גמר, נגמר, עבוד, כאילו, מה עכשיו? אז נכון, חז"ל אומרים שהדין הוא בשלוש שעות הראשונות, או בעיקר ביום הראשון, למרות שבזוהר, או שגם ביום השני יש דין ערפיה, יש כאלה שידעו ביום השני, יש איזה הסברים, אבל עזבו, זה הסברים, אבל אנחנו לא צריכים הסברים. זה נקרא בעד הקו של דרחמנה. אנחנו לא צריך לעניין אותנו, מבחינה מסוימת, כן, אנחנו צריכים לדעת מה קורה, שיש דין. אבל אחרי שאנחנו יודעים שיש דין, אנחנו לא צריכים להגיד, מתי זה קורה ומה אנחנו עושים בשביל זה, זה לא. אנחנו, מה צריך לעניין אותנו? מה ידי מפקדת, היא באה אליך למיבן. אנחנו צריכים, מה שאנחנו מצווים לעשות, מה אנחנו מצווים? אנחנו מצווים לשמוע כל שופר. שומע כל שופר. אנחנו צריכים לשמוע כל שופר, אנחנו צריכים לעשות את זה. מלכויות צריכות לשברות, אנחנו צריכים לעשות את זה. וחכמים תקנו לנו עוד יום, זה כנראה צריך לעשות את העבודה הזאת עוד יום. אנחנו צריכים, את העבודה שלנו אנחנו צריכים לעשות. זה לא מעניין אותי איך ומה ומתי זה משפיע. זה ודאי משפיע. אבל זה לא צריך להטריד אותנו מתי זה משפיע. אנחנו צריכים לעשות את שלנו. זה, לכן את היום השני אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. לעשות את כל התפילות, את כל העבודה, את כל התקיעות, את כל המלאכה. שוב פעם את כל הסדר. ככה חז"ל אמרו, אז ככה צריך לעשות. יש לזה גם כמובן הסברים, שיש לזה כן ודאי משפיע. אז כל זה השלב שלנו, השלב השני. השלב השלישי הוא זה שאנחנו מצפים שבאמת כל העבודה שלנו תישא פרי. והתקיעת שופר שלנו, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שעל האלוקים בתרועה, מתחיל בדין, עובר לכיסא רחמים. והשלב השלישי הוא, שבעזרת השם, בטוח, הקדוש ברוך הוא שומע. אנחנו בהתחלה מברכים, אשר קיצה מצדה וציוונו לשמוע כל שופר. בסוף שופרות מה אנחנו מברכים? כי אתה, לא אנחנו, כי אתה שומע כל שופר, ומאזין תרועה ואין דומה לך, ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עם ישראל ברחמים. זה השלב השלישי, שהקדוש ברוך הוא שומע בסופו של דבר את הקולות וברחמים, זה הדגש, הוא עובר לכיסא רחמים, וזה בעזרת השם בטוח קורה. זאת הכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, רחמנא אמר תקווה, אנחנו תוקעים. אנחנו בטוחים, ישראל בטוחים בדינם, אנחנו בטוחים שזה הופך את הכל לרחמים. אבל זה בעצם, זה תהליך. שוב, אני רק מצייר את הדברים כתהליך. כמובן, כשאנחנו שומעים את הקולות, זה לא משנה לנו עכשיו, לא שהתרועה הראשונה זה לא צריכים לכוון, זה התרועה הראשונה זה המציאות, והתרועה השנייה שאנחנו שומעים, והתרועה השלישית זה הקדוש ברוך הוא שומע. אנחנו צריכים לשמוע את כל הקולות, זה לא. אבל מבחינת התהליך, זה מה שקורה. מבחינת העבודה שלנו, זה עוזר, אני חושב, זה עוזר לעשות סדר. כי יש המון, המון, המון דברים בראש שנה. זה עושה סדר. יש את המציאות של הדין, לאור זה אנחנו שומעים שופר וממליכים, ובעזרת השם, לאור זה, הקדוש ברוך הוא ישמע ויעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. נקודה אחרונה, זה המבנה של של הקולות. המבנה של כמו שאמרנו, זה תרת, תרת, תרת. זאת אומרת, המבנה הוא תקיעה, תרועה, איך שלא תהיה, שברים תרועה, שברים תרועה, או תרועה, ותקיעה. מה מסמל לנו המבנה הזה? אז השורש הדברים זה דברי הרב בעולת ראייה, אבל זה, אני מרחיב את זה קצת, הוא מדבר שם יותר על תיקון המידות והמעשים, אבל בברכת הפשוטה שלפניה ופשוטה של אחריה, מסביר הרב שבעצם הפשוטה שלפניה מסמלת את הנשמה שאתה תביא תאורה, היא את המקור הטוב, תשובה שקדמה לעולם, את כל המקור האלוקי הטוב שממנה אנחנו יצאים, תקודת המוצא שלנו. הפשוטה של האחריה זה העתיד, הביטחון בגאולה, הביטחון בתשובה, ישראל, התורה הבטיחה שישראל יחזור בתשובה, הנקודת היעד שלנו, זה בעצם הפשוטה שלאחריה. אז יש אנחנו מאוד מאוד, אנחנו, יש לנו שני עמודי תווך, יש לנו נקודת מוצא יציבה ביותר, ויש לנו נקודת יעד יציבה ביותר.
מה? נקודת מוצא יציבה
ביותר. זה אלוקי, לכן זה אולי אותו דבר, זה לא בדיוק אותו דבר. הרי העולם, העולם הוא מתחיל מבראשית, והוא מסתיים במשיח. אז אנחנו, נקודת המוצא שלנו בגדול בגדול היא קדמה לעולם. הקדוש ברוך הוא שקדם לעולם, ונשמת ישראל שקדמו לעולם. נקודת היעד שלנו זה המשיח, הגאולה, התחיית האמיתית, התכלית של העולם. ובאמצע יש את כל הדרך.
מה זה משיח? עד מברד העולם עד המשיח, זה סוף
העולם? המשיח אני אומר כדוגמה, לסוף העולם. שוב, לא נכנס כרגע, יש הרי, יש משיח, ויש תחיית האמיתית, ויש עולם הבא, יש הרבה, העולם הבא, בסדר? המשיח לפי הרמב"ם זה באמת, כמובן, לא רק לפי הרמב"ם, זה כמובן מלך המשיח, לפי הרמב"ם המשיח יכול ימלוך בנו ובן בנו, אחר כך יהיה תחיית האמיתית בכלל, ואחר כך העולם הזה יסתיים, אחר כך יהיה עולם הנשמות, רק נשמות, עולם הבא. אבל לא, זה דיון מאוד מעניין לעצמו, ברמב"ן וביד רמה, לסנהדרין וברמב"ם, ודרך גם מקובלים, יש הרבה, הרמב"ם אומר בגדול לא נדע איך שיהיה עד שיהיה, איך בדיוק יהיה ענייני המשיח והגאולה ותחילת המתים. אבל אני מתכוון בגדול, היעד, כן, אמרתי משיח, כי זה ככה, בגדול, אומרים משיח, זה אחרי הסוף. איך אומרים, אדרבה, שגיע משיח, יגיע משיח, יש עוד, בסדר, אין בעיה. אבל יש לנו נקודת יעד, נקודת מוצא יציבה ביותר, אלוקית, יש לנו יעד יציב ביותר ומובטח ביותר, וכל הדרך, זה התפקיד שלנו להתמודד. הדרך היא מלאה בקשיים, מלאה בגינוך יגנח ואילו ליליל, לכלל ישראל יש הרבה גינוך יגנח ואילו ליליל, לכל יחיד ויחיד בחיים שלו יש התמודדויות, זה בעצם השברים והתרועה. אבל מה נותן לאדם כוח להתמודד בשברים תרועה, בהתמודדויות? אם הוא חושב שהכל זה ההווה, ויש לו קושי גדול, אז הוא יכול להיכנס באמת לקושי גדול, איך הוא יעבור את הכל, איך הוא יתמודד עם קושי כזה גדול, עם הר כזה. אבל אדם שחדור, לא בהווה, אלא חדור בנצח, זאת אומרת, יש לו את העבר, ויש לו את העתיד, יש לו את השם מלאך, ויש לו את השם ממלוך, אז הוא יודע שהגאולה בוא תבוא, וזה רק קשיים שבדרך, יש לו את הכוחו להתמודד עם ההווה הקשה. כמו שיעקב אבינו, בבית אל חולם, רואה מלכויות עולות ועודות, איך, מה נותן לו את הכוח ליעקב ולכל עם ישראל להתמודד? כי הוא גם חלה וגם ראה את המלאכים, את האומות שקמות וגם נופלות. מי שחולם, מי שמסוגל לחלום, לחלום על העתיד, יש לו כוח להתמודד עם ההווה. מי ששקוע בהווה, אז מאוד מאוד קשה לו להתמודד איתו. אבל מי שמסוגל, זה האמונה. שאתה, אמונה זה אתה מאמין מה יהיה בעתיד. אתה לא רואה רק את ההווה. אתה יודע שעם ישראל וכל אחד יצא מכל קושי. אז זה יותר את הכוחות להתמודד. וכדי להרחיב את הנקודה הזאת, אז נראה שבעצם כל התפילה המיוחדת הגדולה הזו של מוסף, של ראש השנה, היא בעצם, כל התפילה היא, זה מה שהיא אומרת. כל הפסוקים שאנחנו מביאים במלכויות, בזיכרונות, בשפרות, פסוקים מהתורה, פסוקים מהכתובים, לפי הסדר הזה, קודם כתובים, אחר כך מביאים ומשלימים בתורה, אז בעצם מתחילים מפסוקים, אם זה במלכויות, זה מישן מלכו לב העד, קראת ים סוף, אם זה בזיכרונות, זה המאהבות, מנוח, אם זה בשופרות, זה שופר של סיני. אנחנו מזכירים את כל ההתחלה הגדולה של עם ישראל. מהאבות, מהמעמד הר סיני, מקריאת ים סוף. אחר כך הפסוקים שבאמצע זה כל הפסוקים, נגיד של דוד המלך בספר תהילים, וחזרו את זה כל שופר, היו לפני המלך השם, ועשו שערים השכן, עשו פתחי עולם, כל העניינים שההווה הטוב שבזמן בית ראשון, ובכלל, בזמן הטוב של עם ישראל. והפסוקים של הנביאים זה תמיד האמונה בגאולה, ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד, ישם למלך הכל הארץ, זכרתי לחסד נעורייך, או ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור, ונדחים בארץ מצרים, כל האמונה בעתיד. בעצם התפילה המרוממת הנפלאה הזאת של ראש השנה, היא מרוממת אותנו לפרספקטיבה עולמית, חובקת עולם. אנחנו מתרוממים, עוזבים רגע את השנה והיום שאנחנו נמצאים בו, ומתרוממים לכל הבריאה כולה, מראשיתה של הבריאה, מהאבות ומתן תורה, דרך עם ישראל בארץ ישראל ובמקדש, עד לגאולה העתידה. אנחנו פתאום קולטים את הכל ביחד, אנחנו מתפללים שכל זה כבר יתממש. שהבריאה תגיע לתכליתה, למטרתה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינסה הכל הארץ בקרך, וידע הכל פעול כעתה פעלתו. זה מה שמתפלל בראש השנה. וכשמתרוממים לכזאת ספירה, כשמתרוממים לכזה מבט, מי לא רוצה להיות שייך? מי לא רוצה שתהיה שמחה לארצך? וששון לירך, עוצמך תקיים דוד עבדיך. מי לא רוצה את זה? מי לא רוצה שתן כבוד השם לעמך? מי לא רוצה שתן פחדך של אלוקינו על כל מעשיך? כולנו רוצים את זה, במילה זה מעורר אותנו לקבל עול מלכות שמיים. אנחנו, הרי במה זה תלוי? בנו. אם יהיו חיילים, ככל שיהיו יותר חיילים לקדוש ברוך הוא, ככה זה יהיה יותר מהר. אז כשמתרוממים למבט הגדול החובק עולם הזה, שהתפילה כל כך מסמל לנו, ובעצם המבנה של התקיעות מסמל לנו, הפשוטה שלפניה, שזה הנקודת המוצא האלוקי, ופשוטה שלאחריה, היעד, העתיד, כל הנביאים, כל הנבואות הנביאים, הנקודת היעד היציבה, כל זה א' גורם לנו לרצות את זה, לרצות שזה כבר יתקיים, לרצות להיות חלק מזה, לרצות לקבל על עצמנו להיות שותפים בזה, וב' נותן לנו כוחות באמת להתמודד בכל הווה, בכל שנה. כל שנה זה יציאה לדרך חדשה, תרועה יתקיעו למסעים, תרועה בחצוצרות למשל במדבר תקעו תרועה כשיצאו לדרך, נכון? כשיצאים לדרך תרועה, כשאוספים את הקהל, תתקעו ולא תריעו. אז התקיעה היא כל מאסף, והתרועה היא כל יוצא לדרך. ואנחנו יוצאים בדרך לשנה חדשה, זה דרך, זה מפחיד, זה מפחיד באמת, גם הדרך, מה יהיה בדרך. אז מה נותן לנו את הכוחות? לעצור רגע ולראות את כל המבט הכללי, לראות מאיפה אנחנו הולכים, מאיפה יצאנו ולאן אנחנו הולכים, וזה נותן לנו באמת את הכוחות האמיתיים, האימוניים להתמודד, בדרך, כי אנחנו יודעים שהדרך הזאת מובילה למקום מבטחים, היא בטוח מובילה, וזה תלוי בנו, יש לנו את הכוחות, וזה תלוי בנו, איך זה יהיה. וגם לכל פרט, זה נותן את המבט הזה, וגם מבחינה סגולית, כשאתה שומע כל שופר, זה נותן כוחות סגוליים להתמודד גם לכל פרט, בכל קושי שיהיה לו במשך השנה. ראש השנה זה ראש, כמו הראש, יש ראש לאדם, יש ראש ויש גוף, לידיים ורגליים. אז אמרנו, ראש השנה זה יום שורשי מאוד, יום של התחדשות הבריאה. אז ממילא זה יום שהוא מרכז בתוכו את כל המאורעות שיראו בשנה, וזה יום שמשפיע על כל השנה. אנחנו עושים את הסימנים, אוכלים תפוח, אוכלים כל דבר קטן שאוכלים, סימן, הזכרנו, עשה רוצים הלבנים, הרמב"ן אומר, זה גם הנקודה של סימנים בראש השנה. אתה עושה דבר קטן כדי שאחר כך, כשהגזירה טובה, תחול אחר כך בגדול. אבל אם כשאתה עושה דבר קטן בשורש, זה עוזר לגזרה הטובה שתתממש בעתיד. אז לכן בעצם כל המבנה הזה של הפשוטה שלפני, הפשוטה שאחריה והצבעים תורה, זה בעצם המבנה של כל התפילה, זה המבנה של המלכויות וכל השברות וכל הפסוקים, התורה הכתובים והנביאים ובסוף התורה, שבעצם מרוממים אותנו למבט האלוקי הגדול הזה, לרצות ולקבל כוחות שכלל, לכלל ולפרט להתמודד ולהתרומם בשנה. אז אני רק מסכם ובזה נסיים. אז הזכרנו התבוננויות בשופר וקצת את המשמעות שלהם. דיברנו על המבנה של השופר, ראינו שהשופר הוא כפוף, ראינו שהשופר הוא של עיל, הזכרנו את הדבר המרכזי הזה של עקדת יצחק, ויצחק אבינו שהוא מסמל את המסירות נפש, ובעצם הוא מסמל את זה שעם ישראל הוא עם אלוקי, ואם הוא עם אלוקי הוא עם נצחי, הוא עם טהור, עם שהברית הבחירה בו היא נצחית ולא תהיה משתנה בשום חטא שבעולם, ולכן יצחק הוא עומק, הוא עומק הדין, זה חסד גדול, זה בעצם לראות זכות הכי גדול על עם ישראל, כי זאת האמת, זה לא איזה חסד, זה לא איזה רחמים רק, זאת האמת, עם ישראל הוא באמת הבחירה בו היא נצחית, הוא באמת עם קדוש, הוא באמת צריך להיגאה, זה באמת, זה לא איזה סתם איזה לרחם עליו, ככה בתור רגש, זאת אמת. לכן יצחק אבינו זה יסוד מאוד גדול, עקדת יצחק זוכר הברית, עקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור, ודיברנו על, בהקשר לזה, על המהפך הזה שבין מידת הדין ומידת הרחמים על ידי השופר, ושאסור להפוך את השופר, אלא צריך להתחיל בזה לצר, ואז מן המיצר אני, מן הצר קראתי אני במרחביה, ודיברנו על העניין של קול בלי דיבורים, שזה קול, זה דבר שורשי, עצם הנשימה, השפת אמת, זה כי ראש שנה זה יום שורשי, יום של, של שורש הבריאה, של התחדשות הבריאה, ממילה זה גם יום דין, אבל זה יום של התחדשות, ודיברנו על, על כלי של השופר שהוא מחריד, כמו הרמב״ם, והוא גם, הוא מרשים, הוא ממליך, כמו הרס"ג, והמשכנו לעניין של למה דווקא שופר ולא חצוצרה, אז כל המהלך הזה של, של התהליך הטבעי, השופר זה קול טבעי לעומת חצוצרה, זה קול מלאכותי אנושי, השופר זה קול טבעי אלוקי, שהיה בסיני,
לא!
קיבוץ הגלויות, התקע בשופר גדול, באו עובדים, ולכן השופר הוא מבטא את כל התהליך האלוקי הזה, שהראינו שהתהליך, אפשר לחלק אותו לשלושה שלבים, רק בשביל לסדר לנו את הדברים, שלב מציאות אלוקית, שיש התחדשות של הבריאה ויש דין, זאת עובדה, לאור זה, אנחנו ישראל מצווים שני דברים מרכזיים, מדאורייתא שופר, מדרבנן מלכויות זוכנות השופרות, ככל שאנחנו צריכים לעשות את זה כמה שיותר טוב, זה מה שמצווה עלינו, בעד הקם שדרך מעלה מלאך.